ירד ממעשה בית הכנסת, אם רגיל לקרוא קורא. ואם רגיל לשנות, שונה. מה זה לשנות? ליבוד משנה. וקורא קריאת שמה מתפלל, ואוכל פיתו ומברך, וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. עכשיו, מה אתם רואים פה? מהו הסדר? הוא קורא קריאת שמה, הוא מתפלל. זאת אומרת שהוא אומר קריאת שמה לפני תפילת העמידה. על זה אומרת הגמרא כמה שורות אחר כך. אמר מור, קורא קריאת שמה ומתפלל, מסייע לי לרבי יוחנן. הברייתא הזאת מסייעת לדעתו של רבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. כלומר, אם אתה אמרת ברוך אתה השם גאל ישראל, ורק אחרי זה התפללת תפילת העמידה בערבית, סימן שאתה בן העולם הבא. זאת דעתו של רבי יוחנן. עכשיו, אם מי שלא חושב ככה, נגיד רבי יוחנן, אז הוא לא בן העולם הבא. נראה, מי זה שלא חושב כמו רבי יוחנן? רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנות. רבי יהושע בן לוי חולק על רבי יוחנן ואומר, לא, התפילות תוקנו באמצע, כלומר בין שתי קריאות שמה, כלומר צריך לקרוא קריאת שמה בשחרית, אחרי זה עמידה של שחרית, עמידה של מנחה, עמידה של ערבית, ואחרי זה לסגור את הכל עם קריאת שמה. כלומר, תפילות, שלושת העמידות, באמצע בין שני קריאות שמה, תקנו. כן, זאת השיטה של רבי יהושע בן לוי. כלומר, רבי יהושע בן לוי אומר שלא סומכים גאולה לתפילה בערבית. לא סומכים. עכשיו, לפי רבי יוחנן, מה גורלו של רבי יהושע בן לוי? הוא אמר, אתה רוצה להיות בן העולם הבא, אל תהיה כמו רבי יהושע בן לוי. כי רבי יהושע בן לוי הוא לא בן העולם הבא. הוא סובר שתפילה אותו באמצע תקנו. קודם כל זה לא סגנון מלכתי, וזה גם לא יפה לדבר ככה רבי יהושע בן לוי. אם אתה חושב שההלכה שצריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית, אז תגיד, אמר רבי יוחנן, הלכה, סומך אדם גאולה לתפילה בערבית. למה הוא צריך להתחיל פה עם ההפחדות? כן? מה, יש קסטת רבי יוחנן, מחלקים לכולם? כן? זה לא עובד את זה, כן? עכשיו, אבל רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנות. עכשיו, יש לי שאלה אליך, מה? מה? לא, רבי יהושע בן לוי חולק על זה שצריך לסמוך גאולה לתפילה. הגמרא אומרת שזה מחלוקת. נכון? אז זה לא נקרא סומך אצלו, זה הפוך. זה לא מה שהגמרא אומרת. עכשיו, יש לי שאלה אליכם. לדעתכם, רבי יהושע בן לוי, יש לו חלק לעולם הבא או לא?
כן, יש בישראל.
איך אתם יודעים שיש לו
חלק
לעולם הבא? יש פסק הלכה של אליהו הנביא. שרבי יהושע בן לוי יש לו חלק לעולם הבא. זה מקורה של מסכת סנהדרין בפרק ח', שם מסופר, אשכחה רבי יהושע בן לוי לאליהו, הפיתחא דמעתא דרבי שמעון בן יוחאי. כלומר, תרגום לעברית, מצאו רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא, על פתח המערה של רבי שמעון בר יוחאי. אז קודם כל, רבי יהושע בן לוי זה לא סתם בן אדם, זה אחד שיש לו גילוי אליהו. לא. אמר לה, אתנה לעלמא דעתה, שאלתו, אני מגיע לעולם הבא? קודם כל, מה גרם לרבי יהושע בן לוי לפחד? הוא קרא את רבי יוחנן. אז יאללה, יש לי חלק לעולם הבא. אמר לה, אם ירצה האדון הזה, מה שם ירצה. הוא התחמק בהתחלה, אבל הגיע עולם, לא ענה לו. שאלה שנייה ששאל רבי יהושע בן לוי, אימת עתה משיח, מתי יבוא המשיח? עכשיו שימו לב, השאלה הראשונה שהטרידה את רבי יהושע בן לוי הייתה שאלה הנוגעת לא אישית. השאלה השנייה הייתה שאלה כלל ישראל. כן, כלומר, אז מה הדאגה הראשונה של רבי יהושע בן לוי? לעצמו. אחר כך לכלל ישראל, כן.
אבל השאלה הייתה השאלה שכל אחד
שבאת מבין. נכון, יפה, אנחנו נראה את זה. אז אמר, הוא אומר, שואל את אליהו הנביא, מתי יבוא המשיח? אומר לו אליהו, זיל שייל, לך, שאל אותו. מה אתה שואל אותי? שאל את המשיח. טוב, אז סבא, יש סיפור שלם, הוא מגיע למקום שבו המשיח נמצא, שואל אותו, מתי כבודו יגיע, כלומר, אם אתה תלמה, הוא אמר לו, היום, אני... לא, סליחה, דבר ראשון שהוא עושה, פוגש את המשיח, אומר לו, שלום עליך רבי ומורי. אומר לו המשיח, שלום עליך בר לוי, כלומר, בן לוי. חגש שואל אותו, מתי כבודו יגיע? הוא אומר, היום. וגם הוא חוזר לאליהו הנביא, אומר לאליהו הנביא, כל זה כתוב בגמרא, כן? הוא אומר לאליהו הנביא, נו, מה הוא אמר למשיח? אמר לי, אמרתי לו שלום עליך ערבי ומורי, הוא ענה לי שלום עליך בר לוי. אומר לו אליהו, אבטחה לך ולאבו ועמד יתוק, מה הבטיח לך ולאביך שתגיעו לעולם הבא. כלומר, השאלה הראשונה עברה בסדר. אז מתחילה, מה? אמר לו שלום עליך, שלום זה עולם הבא, יבוא שלום. אינו פה המשקבות, נכון? ואז שואל אותו, רבי יושב מגרד, יש בעיה, אם אתה אומר שהתשובה של המשיח היא אמינה, הרי המשיח שיקר, כי הרי הוא אמרנו שהוא יבוא היום, והוא לא בא היום. אמרנו, הוא מתכוון היום, אם בקולו תשמעו. הוא לא שיקר לך, היום, זה הכוון, התחיל את הפסול, היום בקולו תשמעו. אז אם כן, יש לנו פסק הלכה של אליהו הנביא והמשיח, שרבי יהושע בן לוי יש לו חלק לעולם הבא. אז יש לי פה קושי על רבי יוחנן, איך רבי יוחנן אומר שרבי יהושע בן לוי לא בן העולם הבא. אז אנחנו מוכרחים לחלק את החילוק שלך, אנחנו עוד מעט נראה מהו החילוק. החילוק הוא שיש הבדל בין מי שיש לו חלק לעולם הבא לבין בן העולם הבא. מי שיש לו חלק לעולם הבא, פירוש הדבר שהוא בן העולם הזה. כמעט שיש לי חלק באיזשהו מקום. הכוונה שאני מרגיש טוב פה, כשאני אצא לפנסיה לעולם אחר, גם שם אמרו לי שם חלק. אבל הבית שבו רבי יהושע בן לוי מרגיש בו בבית, זה העולם הזה. ויש לו חלק לעולם הבא. אבל יש אנשים שזה הפוך אצלם, הם בני העולם הבא, והם מבקרים בעולם הזה, יש להם חלק בעולם הזה. מי זה האנשים האלה? איך מבחינים בהם? איך מבחינים במישהו שהוא בן העולם הבא? הוא סומך כולה לתפילה בערבית. אם הוא סומך כולה לתפילה בערבית, אומר רבי יוחנן, זה סימפטום, זה לא שהוא קיים הלכה, זה סימפטום שהוא בן העולם הבא. מה הקשר בין הדברים? זה באמת מתחיל להיות מוזר מאוד. רק אני אזכיר עוד קריטריון אחר שמוזכר בגמרא במסכת תענית, שמי שיש לו חוש הומור, סימן שהוא בן העולם הבא. ככה הגמרא אומרת במפורש במסכת תענית עמוד א', יש שם סיפור שלם על אחד האמוראים שפגשתי לו הנביא וכולי, סיפר לו על שני בדרנים שהם בני העולם הבא, כי הם יכולים לצחוק, כי אפשר לצחוק בעולם הזה, סימן שאתה בן העולם הבא, יש לו עולם אחר. טוב, על כל פנים, זאת המחלוקת, האם בערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה או לא? שאלה הלכתית קשה, אתם רואים איך שפרטים קטנים של הלכה גונזים בתוכם השקפות עולם שלמות. אנחנו נראות את הבאים שלך. זאת אומרת, אי אפשר לחשוב ש... לא, זה לא צריך לדגדג בהלכה. אפשר, יש שיטה כזאת, יש שיטה כזאת, הכל טוב. לא נכון. כי ברגע שאתה הולך בשיטה כזאת ולא בשיטה כזאת, יש השקפת עולם שלמה שגנוזה מאחורי אותו דידוד הלכה שבא לידי ביטוי בזה. כמו למשל ראיתי באחד הספרים שהוא כתב, אני לא פחות ציוני בגלל שאני לא אומר ברכה על הלב. לא נכון, אתה פחות ציוני. כי הדקדוקי ההלכה הם ביטוי להשקפותיה של היהדות. אם לא, אז מה זה כל כך חשוב לברך לו את הגמרא? בכלל כתבו על זה משהו. אם זה לא משנה. אז כנראה שאם אתה לא מברך, אז אתה פחות ציוני. אין מה לעשות. טוב, אבל נראה את הדברים פה. כן? וכבר השיב בספר בית מלוכה, בדף האחרון על הנושא הזה. דאמר רבי יוחנן, אז אני פה חוזר לדברי הגמרא. מה אומרת שהברייתא הזאת, שאומרת שסומך גאולה לתפילה, בערבית, זה מסייע לרבי יוחנן, שאמר רבי יוחנן, איזה הוא בן העולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה, המיקרופון יצליל אותה, זה לא עזור. זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית, רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות באמצע תקנו. במה כך מתפלגים? במה הם נחלקים? סוף סוף, רוצים להבין, מה גורם למחלוקת העצומה מסביב לעולם הבא? היא בעמיתי מקרא, היא בעמיתי מסברה. סיפור דבר מעניין. כשיש ויכוחים בשאלות עקרוניות ביהדות, המתווכחים מנסים להביא או מקורות או סברות. אבל למרבה הפלא, אנחנו מגלים שזה לא בגלל שאחד ידע מקור X והשני לא ידע אותו מקור, לא בגלל זה נחלקו. כי רואים אצל גדולי בעלי השיטות שכולם יודעים את כל המקורות. אבל כל אחד מפרש את המקור הפוך מחברו. כמו כן גם הסברות. כל אחד יודע את הסברות, אבל הוא מפרש את הסברה הפוך מחברו. ופה עוד מה שאומרת הגמרא, איבדתם הקרא, איבדתם הסברה, כדי להכריע במחלוקת, אתה צריך או מקורות, או סברה. איבדתם הסברה, קודם כל מתחילים עם הסברה. דרבי יוחנן סבר, גאולה מאורתא נמי הוה. כלומר, רבי יוחנן אומר, יש גאולה כבר בערבית. מה זאת אומרת גאולה בערבית? הרשות שנתן פרעה לצאת, זה גאולה. אלא גאולה מעליית הלהביה אל הצפרה. אבל גאולה שלמה זה רק בבוקר. אבל לא בגלל זה לא תתפלל אל גואל ישראל. כלומר, אתה צריך להפנות את תפילתך לאלוהי התחלתא דגאולה. איך אומר רבי יוחנן? כלומר, גם התחלתא דגאולה זה מספיק חשוב כדי שאתה תכיר דרך זה את אלוהי ישראל. זאת אומרת, לפי רבי יוחנן, צריך להתפלל למי שנתן לנו את הצהרה בגאולה. נכון? ורבי יהושע בן לוי סבר, כיוון דלהביא אלא מצפרא, להביא גאולה מעליתא. מכיוון שאין זו גאולה שלמה אלא בבוקר, אז בארץ זה לא גאולה שלמה. אז מה? אז אתה אמרת בדיוק מה שאומר רבי יהושע, אתה אמרת
הפוך.
לא, מסכים שזה מתחיל. רק הוא אומר, המושג הזה לא ראוי, הוא גם הוא אמר ברוך אתה השם גאל ישראל. רק הוא אומר, אני לא יכול להתפלל אל השם מתוך גאולת ערבית. למה? כי כשמשהו מתחיל, מה עלול לקרות? שהוא לא ידע. כלומר, יש הרבה פעמים שבהיסטוריה היו התחלות. לך תדע, התחלה זה התחלה של הסוף, או שזה נפל. וכשאתה מתפלל אל השם, אתה צריך להתפלל מתוך ודאות. אתה צריך להגיד, בוודאות זאת גאולה. כיוון שזו רק התחלה, אומר רבי יהושע בן לוי, לי יש ספק, אני מחכה לראות את הסוף. בסדר? ולכן אני לא יכול להתפלל אל השם מתוך התחלת. עכשיו, מה גורם לרבי יוחנן לחשוב אחרת? רבי יוחנן יש לו עיניים לראות אם זאת התחלה אמיתית או התחלה מזויפת. ולמה לרבי יוחנן יש עיניים לראות את זה ולרבי יהושע בן לוי אין עיניים לראות את זה? כי רבי יוחנן הוא בן העולם הבא. אז כשהעולם הבא זה עתיד. כשהוא רואה את העתיד מתחיל להתגשם, הוא מבחין, הנה, אני מרגיש בבית, זה הריח של הבית שלי, של עולם הבא. רבי יהושע בן לוי מכיר עולם הזה. אז כל זמן שלא הגענו בוודאות אל העולם הבא, הוא אומר, אני מספר. לא רוגד את התחלתא דגאולה. כותב רבי יוסף חיים, הבן איש חי, בפירושו להגדה הזאת, לבן יהוידע, הוא אומר שהמחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן בן לוי, כשקורה נס, ואנחנו יודעים שאחרי הנס הזה יבוא נס יותר גדול, האם צריך לעשות יום טוב על הנס הראשון? איך אומר רבי נשחת? זאת אומרת, שלפי רבי יהושע בן לוי, המחלוקת פה היא, האם צריך לומר את ההלל על הצהרת בלפור, או רק על הקמת המדינה. היום אנחנו נוהגים בחומרה, אנחנו אומרים הלל רק על הקמת המדינה, ולא על הצהרת בלפור. כלומר, רק על הגאולה ולא על התחלת. ככה זה יוצא. אם אנחנו ניתן את ההגדרה של רש"י בלפק, שהתחלת לגאולה זה הרשות של האומות, והיציאה בפועל, מעבדות וחירות, זה נקרא גאולה. מעניין שרש"י לא ידע מושגים, רש"י לא ידע עולם טוב, הוא לא ידע שזה כזה גאולה רוחנית, ושאי אפשר לקרוא גאולה במצב שכולם עובדי עבודה זרה, הוא לא ידע את זה רש"י. לכן רש"י גם חגג את חג הפסח, שבו אנחנו חוגגים את יציאתם של 60 ריבו עובדי עבודה זרה ממצרים. יעשו במחיתה, שכולם היו עובדי עבודה זרה. טוב, עכשיו, הלאה. ואי באי תימה, קרא. ואי באי תימה קרא. עכשיו, אם תרצה, אולי נחליקו לפי המקורות. ושניהם נקרא אחד דרשו. אתה רואה, לומדים את אותם המקורות. אחד מפרש כך, השני מפרש הפוך. דכתיב, בשוכבך ובקומך. כן, הרי גיל. קריאת שמע של ערבית זה בשוכבך. קריאת שמע של שחרית הוא קומך. אז אם באותו פסוק הוזכרו שתי הקריאות שמע, זה סימן שצריך להקיש אחת לשנייה, צריך שיהיה דמיון בין קריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של ערבית. רבי יוחנן סבא מקיש שכיבה לקימה. מה קימה קריאת שמע ואחר כך תפילה? אף שכיבה נמי גם כן קריאת שמע ואחר כך תפילה. איך אומר רבי יוחנן? כלומר, בבוקר הקדמת קריאת שמע לתפילה, אז גם על ערב תעשה את זה. רבי יהושע בן לוי סבר הפוך, מקיש שכיבה לקימה. מה קימה קריאת שמע סמוך לגילתו? אף שכיבה גם לקריאת שמע סמוך לגילתו. כלומר, כמו שבבוקר קריאת שמע, לא היה משהו שהבדיל בין מיטתך, המיטה, אין שבה יקמת, לבין הזמן שבו אמרת קריאת שמע. לא הייתה תפילה באמצע. גם בערבית צריך שלא תהיה תפילה מפסקת בין קריאת שמע לבין המיטה. ולכן צריך להגיד את העמידה לפניכם. קריאת שמע סמוך למיטתו. כלומר, אתם רואים שפה זה לא שאחד מביא פסוק והשני מביא פסוק הפוך. מקור אחר שהשני לא שם, לא חשב עליו, לא שם לב עליו. אלא הם לומדים את אותו המקור, כל אחד בכיוון אחר. עכשיו, אני שואל פה שאלה פשוטה. מה גורם לחכם אחד להעדיף קריאה אחרת, ולחכם אחר להעדיף קריאה אחרת? אחד, בין העולם הבא, שני. זאת אומרת, זה כבר עניין של שורש נשמה. מי שיש לו, ואז זה יכול להסביר. מדוע יכול להיות אדם שהוא תלמיד חכם עצום, ויודע כל התורה כולה, והוא לא מבין מה שאדם אחר שלמד מעט תורה או לא למד בכלל, כן מבין. זה עניין של שורשי נשמה. זה לא עניין של כמה למדת או כמה אתה הבנת וכדומה. זה משהו אחר גם. זה אם אתה בין העולם הבא או לא בין העולם הבא. כן. זה לימוד זכות אגב, מי שאין לימוד זכות. כן.
אבל
כן,
אתם
שרתם
אין...
אין בחירה פעם.
לא
עד בחירה,
אם
אין אתם להתווכח כשהלכתי,
כי
זה טוב,
זה לא
שואר
נשמע
טוב,
אבל זה
בלתי לא שלא. במידה מסוימת אתה צודק. זאת אומרת, לכאורה, מי שיש לו שורש נשמע עקור, אי אפשר לדבר איתו. אבל זה לא לגמרי פשוט. כי יכול להיות שאדם, אומנם מצד שורש נשמעתו קשה לו לקבל את שאר צודק, אבל הוא יכול להתרשם שאר צודק. למשל, כלומר, יכול להיות אדם שיגיד, אומנם זה לא מתאים למבנה הפנימי של הנפש שלי, אבל אני מודה על האמת. ואז זה נקרא, לפי רבי נחמן מברסלב, צדיק ורע לו. כשמסביר את רבי נחמן מברסלב, צדיק ורע לו, זה צדיק שאין הלכה כמותו. אז רע לו. צדיק וטוב לו, זה צדיק שהלכה כמותו. אשרי חלקו של הצדיק שטוב לו, כי הלכה כמותו. ויש כמובן גם רשע וטוב לו, רשע ורע לו. רשע וטוב לו, זה רשע שהצדיקים שהוא מכיר, זה אותו צדיק שהלכה כמותו. איזה יופי, אמנם הוא רשע, אבל הוא יכול לחזור בתשובה, כיוון שהצדיק שהוא מכיר זה צדיק שהלכה כמותו. אבל הרשע ורע לו זה נורא, לא רק שהוא רשע, אבל הצדיקים שהוא מכיר זה אלה שאין הלכה כמותם, מה יהיה? רב, כן? עכשיו, אם גם, הכל מובן, נורא. כן, הוא שני מקרא אחד דרשו וכו'. אב שכיבה נמי, קריאת שמע סמוך לביתת. אבל כל מה שאני אומר לכאורה, זה לא הגיוני. מה, שזה צריך, לפי זה, לסמור גולי תפילה בעברית, הכוונה להסמיר את התפילה שלנו לאלוהי ישראל לגאולה, זאת אומרת להכיר בגואל ישראל בהתחלתא דגאולה כמי שראוי להתפלל אליו. זה מה שזה אומר. והרי, לפי ההלכה, אנחנו לא עושים כך. מיד אחרי גאל ישראל, אנחנו מוסיפים עוד ברכה, ברכת השכיבנו. אז מה אתה אומר לי, סומר גולי תפילה בעברית? זו שאלה. אתה מנסה את התשובה בפני שהבנו את השאלה? לא. כן, אבל לזה אומרת הגמרא. הגמרא שואל, מיטיב מר ברי דרבינה, הקשה מר בנו של רבינה, בערב מברר שתיים בפניה ושתיים לאחריה. והיא אמרת, באי לסמוך, אם אתה אומר שצריך לסמוך, גאולה לתפילה בערבית. הלאה, כסמך גאולה לתפילה, אי אפשר לסמוך גאולה לתפילה. דעה, באי לממה אשכיבנו, כי הרי צריך לומר ברכת אשכיבנו. כן, זאת שאלה. אמרו, כיוון דתקינו רבנן אשכיבנו, כי גאולה אריך תדמי. כלומר, מכיוון שחכמים תיקנו לומר אשכיבנו, זה כאילו שברכת גאולה היא ברכה ארוכה. כלומר, כאילו צריך לסיים, ברוך אתה השם גאל ישראל אשכיבנו וכו'. זאת אומרת, עד סיום ברכת אשכיבנו, אתה עדיין בברכת גאולה. זה ברכת אשכיבנו, גאולה אריך תדמי. מה? חכמים, זה מוזכר במשנה. בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אז ברכת השכיבנו היא כבר מוזכרת במשנה, נכון? אנשי כנסת הגדולה תקנו את הברכה הזאת. אז הגמרא... לא תוכל, לא מכיר, מה קורה כזה? אבל על כל פנים, השכיבנו נקרא גאולה אריכתא, כן. בוודאי. כי השאלה באמת, מה זה גאולה אריכתא? מה פתאום? מה הוא? איך? ברכת השכיבנו, על מה היא באה? למה מברכים ברכת השכיבנו? מפני המזיקים, נכון? תעשר מעלינו מכת אויב, עורב, דבר, חרב, רעה, שבי, משחית, מגפה, כל... אנחנו מתפללים שהשם יסיר מאיתנו את המזיקים. ומדוע יש מזיקים? כי בלילה יש יותר מזיקים מאשר ביום. אז תפילה נגד המזיקים. אז מה זה אומר גאולה אריכתא? גאולה שהיא רק בהתחלתה, יש בה מזיקים. לכן התפילה נגד המזיקים היא חלק אינטגרלי מההודעה על הגאולה. כלומר, נכון, יש יום העצמאות, אבל יש גם יום הזיכרון. כלומר, זה נכון, זה גאולה, צריך לשמוח. ודווקא ההכרה שלך, שיום הזיכרון זה חלק אינטגרלי של הגאולה, זה הופך את זה לגאולה עריכה. מובן? יש בשאלות ותשובות חיים שאל של אחידה. הייתה שאלה ששאלו אותו חכמי ליבון, מרן אחידה. שאלו אותו, קרה לנו איזשהו נס, אנחנו רוצים לעשות זכר לנס הזה כל שבוע. והם הציעו לעשות דבר כזה, שביום לפני התאריך יעשו כל שנה תענית, ואחר כך חג. תענית זכר לצרה, חג זכר להצלה. ומרן אחידה משבח את היוזמה הזאת, אומר, טוב מאוד עשית. שאלו אותו שמה גם, אנחנו רוצים לומר הלל בלילה, אז שמה יש לו חושב את נקודת את זה, כפי שדענו טוב לזה הפוסקים. עכשיו, אם כך, אז גם פה, גאולה אריכתה, זה גאולה שיש בה מזיקים. עכשיו, הדבר הזה נאמר מפורש בעצם בספר תהילים. בספר תהילים נאמר, מי ייתן מציון, ישועת ישראל, ושוב השם שירות עמו, יגן יעקב ישמח ישראל. עכשיו, יש פסוק אחר, גם כן בתהילים, מאוד דומה. מי ייתן מציון, ישועות ישראל, ושוב אלוהים שירות עמו, יגן יעקב ישמח ישראל. אז אין מה להחליק את הדבר הזה. יש שני סוגי גאולה. יש גאולה שהשם עושה, ושוב השם שירות עמו, מידת הרחמים. אם זה מידת הרחמים, זה הולך מהר. ישועת ישראל, ישועה אחת וגמר. אבל אם זה אלוהים שמשיב את שירות עמו, ושוב אלוהים שירות עמו, זה במידת הדין. במידת הדין יש הרבה ישועות. קצת גאולה, קצת הפסקה. עוד נסיגה, עוד גאולה, אותה נסיגה, אותה גאולה וכו'. כלומר, זה קשה. זה גאולה שיש בה מזיקים. השכיבנו, שהיא תפילה נגד המזיקים, היא גאולה אריכתה. כמה, עכשיו נשאלת השאלה. אבל מה ההלכה במחלוקת הזאת בין רבי יוחנן ורבי שביל? מה אתם אומרים? לכאורה כרבי יוחנן, הרי מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים קריאת שמע, ואחרי זה תפילה. אז לכאורה, איזה טענה נשארה לחרדים? לכאורה. שמענו, מה? אבל זאת אומרת, יש קדיש. ניקח את הקדיש הזה, קדיש. הגמרא בכלל לא מתייחסת לעובדה שיש קדיש. מי זה? פשוט מאוד. רבי יוחנן לא אמר קדיש. כך שבעצם להלכה אנחנו עושים לא כרבי יוחנן ולא כרבי יהושע בן לוי. אנחנו לא עושים כרבי יהושע בן לוי כיוון שאנחנו אומרים קריאת שמע בלי שני העמידה. אנחנו לא עושים כרבי יוחנן כיוון שאנחנו אומרים קדיש באמצע. אבל מאיפה נכנס הקדיש הזה בכלל? אז אותו סוף מבארים שכל המחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן זה לפי דעת רב, שאומר שתפילת ערבית חובה. אז אם תפילת ערבית חובה, יש לה מעמד שווה לקריאת שמע. אבל כיוון שאנחנו להלכה פוסקים של תפילת ערבית רשות, מה זה תפילת ערבית רשות? העמידה של ערבית, לא קריאת שמע. קריאת שמע היא חובה והעמידה רשות. אז אנחנו אומרים קדיש כדי להביא בין החובה לבין הרשות. אז כבר אתה לא יכול להפריע להלכה, מי צודק. לכן הדבר הזה נשאר בעצם בגמרא, בעצם היום הזה, והייתם מקרא, והייתם מספרה, שני מקרא אחד ברשות ושני מורים אותה הספרה. אז מה יכריע בסוף? אם אתה בין העולם הבא, יש לך שורש נשמה כזה, אז אתה מבין שצריך לסמוך יהודה לתפילה בערבית. הקדיש מפריד בין החובה לבין הרשות. קריאת שמע היא חובה, עמידה רשות. כן, למה מתי אנחנו אומרים קדיש? כשרוצים לסיים עניין. אתה רוצה להגיד, עד כאן היה עניין אחד, עכשיו מתחילים עניין אחר. אתה עובר ממדרגה למדרגה. אז כיוון שזה חובה וזה רשות, אתה אומר קדיש באמצע. אז כך שכבר, אתה לא יכול להכריע לא כזה ולא כזה, אלא מה שמכריע הוא, שורש הנשמה שלך הוא המכריע. לפי הרגשתך, כשמתחילה, התחלת לגאולה, אם אתה מבחין שזאת גאולה, אתה אומר לעצמך, אני בספק. יש אחד כתב ספר שלם על מועדי ישראל. ספר נפלא, שבו יש על כל חודש וחודש, כל ההלכות, כל המנהגים, כל מה שאתם רוצים. ויער שכח לכתוב על יום העצמאות בירושלים. אבל לא נכון. הוא כתב, והרבנים אמרו לו, אל תפרסם. אחר כך פרסמו את זה בתור חוברת קטנה, השם של החוברת, קו שגר החמנה. מה זה קו שגר החמנה? כל החוברת כולה, אפולוגטיקה של הספק. כלומר, זה טוב לא לדעת מה המעמד של יום העצמאות. כן, כי מי יכול לדעת? רק הקדוש ברוך הוא יודע. כן, לא יודע, ביציאת מצרים. אז לא שאלו אם יש לך ספק. לא אמרו שיש לך ספק אם זה יציאת מצרים או לא. מה שהם רוצים במצרים זה טוב או לא. כן? הרי יש גמרא במסכת סנהדרין, אומרת כך: גנאי הוא למשה. זה מזעזע לשמוע דברים כאלה. גנאי הוא למשה. ושישים ריבו שלא אמרו ברוך השם עד שבא יתרו ואמר ברוך השם אשר הוציא את המתחת מצרים. כלומר, זה בושה וחרפה שכל האומה כולה, כולל משה רבנו, לא ראו לנכון להודות על נס יציאת מצרים עד שבא יתרו. זה לא אני אומר, זה גמר. מה אתה אומר? אבל לא פה ברוך השם. מה? השירה היא הודעה על קריאת ים סוף. לא על יציאת מצרים. לא, לא על יציאת מצרים. טוב, אמנם זה מחלוקת בין הבבלי והירושלמי. הירושלמי אומר ששירת הים היא כן על יציאת מצרים. אבל הבבלי אומר שלא. הבבלי אומר ששירת הים הייתה הודעה על קריאת ים סוף. ולא על יציאת מצרים. ולכן אומר שגנאי הוא ליתרו, למשה, שהיה צריך לחכות עד יתרו. כן. עכשיו,
בואו
נראה שדווקא יתרו זה לא
יתרו.
למה דווקא יתרו? מי שעומד בחוץ רואה את זה. מי שעומד בחוץ מבין יותר ממי שעומד בפנים. כשאתה רואה תופעה מבחוץ, אתה מבין יותר. כמו למשל בלעם. בלעם הוא זה שגילה לנו מיהו עם ישראל. אמר, מה טוב הוא עליך יעקב? אז מה מסביר בנצח ישראל? שהצופה מבחוץ מבין על מה מדובר יותר ממי שחווה את החוויה מבפנים. כן, בסוף נצח ישראל שם כמה פרקים על נבואות בלעם. עכשיו, אפשר יותר לפי זה להבין שיש, ואם זה בעיה של שורשי נשמה ולא בעיה של סברה, אפשר להבין מדוע החיוב לומר שירה כשישנה גאולה, או לומר הלל כשישנה גאולה, זה משהו שאין בו הלכה פורמלית. כי האם יכולה להיות הלכה העוברת לאדם, היה ספונטני. היה ספונטני בפקודה. בלי אפשר. יכולה להיות הלכה המחייבת לומר הלל, אבל לא יכולה להיות הלכה המחייבת לומר שירה. ולמה הכוונה? במסכת סנהדרין בדף ד' עמוד א', נאמר שחזקיהו מלך יהודה חטא. מה היה החטא שלו? שהוא היה תחת שלטונו של סנחריב, מלך אשור. ואז ממלכת יהודה הייתה בעצם תחת מנדט אשורי. אחר כך חזקיהו מרד בסנחריב, סנחריב הגיע לשערי ירושלים, חזקיהו התפלל, ואז מתו באופן ניסי ומגיפה, מתו 185 אלף חיילים של האויב, ואז סנחריב חזר לארצו, וממלכת יהודה זכתה סוף סוף לעצמאות. ואז אמרה אומרת שחזקיהו יכול היה באותה הזדמנות לחשב כמשיח. למה זה לא הצליח? כי הוא לא אמר שירה. הוא לא אמר הלל על העצמאות שלו. עכשיו, הדבר הזה הוא לא מובן. כן, בדרך כלל, הגמרא אומרת במסכת מגילה, למה צריך לומר, היינו צריכים לומר הלל בפורים? כי הרי מעבדות לחירות אמרו שירה ממיתה לחיים וכל שקר. כן, מכאן ששירה אצל הגמרא זה הלל. אחר כך, אבל זה, הדבר הזה אומר בסתירה מפורשת לגמרא במסכת פסחים דקו"ז עמוד א'. מסכת פסחים דקו"ז עמוד א', נאמר שיש שם רשימה של אלה שאמרו את ההלל במהלך ההיסטוריה. השם אומרים רשימה של אנשים שאמרו הלל. בתור הרשימה, חזקיהו בסיעתו אמרו למפל את סנחריב. אז מה אתה אומר במסכת סנהדרין שהוא לא אמר שירה? הרי כתוב במפורש במסכת פסחים שהוא אמר את ההלל. מה? אנשו.
השאלה איך הוא אמר
אותה? כי הרי יש הבדל בין שירה, לפי זה, יש הבדל בין שירה להלל. מה שהגמרא בסנהדרין אומרת שירה, במסכת פסחים אומרת הלל. זאת אומרת, חזקיהו היה אדם מאוד דתי. ולכן, אם הייתה הלכה שצריך לומר הלל כשניצלים, אז הוא אמר את ההלל. בחרדת קודש, בחרדה, ובמחיר מספר. אבל אמר את ההלל. כן? הוציא מן הפה שלו כל המילים שבסידור. אבל ליבו לא היה שלם. לכן, הוא אמר הלל, אבל הוא לא אמר לשירה.
שירה זה יותר מסימפון.
כן. זה משהו מזדהה עם זה. הוא שמח בזה שהוא אומר הלל. על העצמאות המדינית שלו. כן? אבל כן, כשהוא לא אמר שירה, רק אמר הלל, לא יכול היה להיות משיח. היה יותר מדי דתי. לא מספיק שמח בשמחה ספונטנית כאות. זאת הבעיה. עכשיו, אז כנראה שחזקיה מלך יהודה יש לו שורש נשמה, כמו של רבי יהושע בן לוי. כל הכבוד, רבי יהושע בן לוי. עכשיו, אפשר להבין קצת...
למה
למה הוא לא יכול היה להגיד בשמחה? יש לי כמה סברות בדבר. הסברה האחת היא פשוטה, סברה של בעל בית. כלומר, שחזקיהו אמר, רגע, מה קרה פה עכשיו בדיוק? השתחררנו מהרגועים.
נו.
אז זה מעשה פוליטי. פוליטיקה זה לא זה, זה לא מאורע דתי. אני לא שמח על זה. אם היית אומר שאני יודע שהשיעור הזה פתאום יש לי עכשיו יותר חידושים בגמרא, אני מוכן לומר עליה את זה. אבל סתם, עצמאות מדינית, מה יש לך לסמוך על זה? זה סתם הגויים, משהו כזה. זה הסברה האחת של חזקיהו בלעדיו. סברה שנייה, והיא מתקבלת מאוד על הדעת. כשרבי יהושע בן לוי, כשחזקיהו מלך יהודה פתח את החלות בבוקר, הוא פתח את החלונות של הבית שלו, וראה על פני השדה 185,000 הרוגים של האויב. הוא ראה את זה, אמר, אי אפשר לשמוח. אי אפשר. הרי יש מדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, מעשה ידיי טובים בים ואתם אומרים שירה. לא יכול, אי אפשר לומר עליה לדבר כזה. נכון? כי הוא קרא, יש בקרא בטח פוסקים שאמרו שאי אפשר לומר הלל ביום העצמאות. כי ביום הזה, כי במלחמה הזאת נהרגו גם גויים. כפי שראיתי אחד הפוסקים שכתב. אז חזקיהו מלך יהודה הרגיש אותו דבר, אי אפשר לומר הלל. כשזה בא על חשבון חייהם של כל כך הרבה אויבים. מה?
בגלל שגם יש לו יהודים, לא יודע
ש... דווקא במלחמת חזקיהו לא מת יהודי אחד. במלחמת העצמאות. יש למה שתי סברות. יש סברה בגלל שנהרגו יהודים, יש סברה בגלל שנהרגו גויים. אם תסתכל שם, אם אתה יודע למה אני מתכוון, תראה שם שיש שתי סברות, שתי מקורות. בסדר? הסברה של נהרגו גויים עובד באופן עצמאי. כן? בהתחלה לפחות, אני חושב, הוא מבקר. עכשיו, כן. יפה. ישראל כן אמרו שירה. ברור, אנחנו הרי כל יום אומרים שירת הים. וכתוב שהאומר שירת הים בשמחה זוכר לזיווג טוב. לילה. צריך לשמוח. כן? זה סגולה, סגולה. כן? לשמוח בשירת הים. מה אתה אומר בשירת הים? איזה שמתו, נפלו, תלו כעופרת. כן? משהו כזה, זה נשמע כמו שיר פלסטינאי. עכשיו, ההסבר הוא פשוט מאוד, זה מובא בשאלות חשובות חרות יאיר, שהסיבה לכך היא מפני שהמלאכים הם לא חלק מן העניין, אז מה הם שמחים שמתו במצרים? זה לא מגיע להם, זה לא המלחמה שלהם. אבל ישראל, אומר חרות יאיר, אז זה נאמר, עוזי וזמרתיה, למה אני אומר שירה? והיא לי ישועה, כיוון שהישועה נגעה לי, אז אני שמח ואומר שירה, מבלת האויבים. ואד רבה, אם לא אומרים שירה ישראל, אז באמת הם חוטאים בחזקיהו מלך יהודה, שלא רצה לומר שירה. יוצא לי מזה שחזקיהו מלך יהודה, החטא שלו היה שהוא היה יותר מדי דומה למלאך. כי באמת המלאכים אסור להם לומר שירה, כי הקדוש ברוך הוא מצטער על מבלת האויבים. וכיוון שהוא בחר להיות מלאך ולא אדם, לכן לא יכול היה להיות משיח. משיח, לפי התיאולוגיה היהודית, לפי זיכרוני, הוא אדם ולא אל. ברור? כלומר, אם בעליונים מותר להם להיות שמאלנים, אבל למי שצריך להיות משיח בן דוד, הדבר הזה אסור. אתה צריך לשמוח בשמחה לאומית, ולהשאיר את הפסקת השירה למלאכים בלבד. עכשיו, מניין לי שחזקיהו מלך יהודה היה עושה שיקולי דעת כאלה, שהוא היה מתחשב דווקא בצער של מעלה. זה כתוב במפורש במסכת ברכות ודתיות. במסכת ברכות ודתיות יש סיפור על ישעיהו הנביא שבא לבקר את חזקיהו כשהוא היה חולה. שם ישעיהו בא במצוות השם לבקר את חזקיהו. ואז אומר לו, כה אמר השם, צווה לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. זה סיפור ככה ביקור חולים. הוא אומר לו, אתה צריך לכתוב את הצוואה כי... תדע שזהו, גמר, אין לך סיכוי לקום. אמר לו חזקיהו, מה קרה, מה הסיבה? אמר, תראה, כאילו עסקת בפרידה ברגיה. אתה לא רוצה להתחתן. למה אתה לא רוצה להתחתן? אבל זה מצווה, אתה לא מתחתן. אז זה לא בסדר. אמר לו, תשמע, אבל יש סיבה למה אני לא מתחתן. ראיתי, וראיתי, הוא לא אמר שירת הים, כן, איפה לקרוא את זה לזה? יש קשה דיוגו של אדם קריאת ים סוף. כן, זה העניין. אז יש ש... אמר חזקיהו, אבל יש סיבה למה אני לא מתחתן. אני ראיתי ברוח הקודש שהבנים שיוולדו לי יהיו רשעים. בסיבה טובה, לא? כיוון שהבנים יהיו רשעים, אז לא כדאי לקיים את מצוות קריאת יריבה. ואז התשובה של ישעיהו היא מאוד מעניינת, לפי הנמצא של הגמרא. בהדה קבשי ורחמנה על המלאך. מה אכפת לך מסתריו של הקדוש ברוך הוא? כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה, הוא יודע מה שהוא עושה. והקדוש ברוך הוא לא יודע שיצאו לך בנים רשעים. זה כבר בעיות של הקדוש ברוך הוא. מדוע הוא מעוניין שיוולדו הרשעים האלה? אבל אתה צריך לעשות מה שנצטרך. בהדה לקו של רחמנה. אתם יודעים כבר הקדוש ברוך הוא, ישעיהו יש ביקורת על החוברת קו של רחמנה. כן? זה מה שהוא אומר. ולכן הוא אומר לו, אתה צריך להתחתן, בסוף הוא התחתן, עם הבת של ישעיהו, ונולד מזה מנשה מלך יהודה, שהיה רשע גדול, מגדולי הרשעים בהיסטוריה. כן, הוא עשה עוד הרבה דברים שאני רוצה לחכות לדבר עליהם, וגם נולד מזה עמון מלך יהודה, שהיה עוד יותר גרוע מאבא שלו, בקיצור. זה באמת הנבואה של חזקיהו התקיימה. אבל אנחנו רואים פה שיש לחזקיהו נטייה לעשות חשבונות שמיים, במקום לשמוח בשמחת האומה. לכן הוא לא יכול להיעל את משיח. כשהגמרא במסכת סנהדרין אומרת דבר מזעזע, שלמרות שחזקיהו לא אמר שירה, אבל הארץ אמרה שירה במקומו. שנאמר, מכנף הארץ זה נראות שמענו צבי לצדיק. זאת אומרת, במקום הצדיק, הארץ אמרה שירה. מה קורה שהארץ אמרה שירה? מי היא הארץ שאומרת שירה? הרי, שמעתם פעם ארץ שאומרת שירה? הכוונה העם. כלומר, המנהיג הדתי, הפוליטי, לא הרגיש שצריך לומר הלל. אבל העם היה בעל חוש בריא, אמר את ההלל. אז אני מה שואל שם, אז למה לא בא משיח? אם הארץ אמרה שירה במקומו, אז זה מספיק. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. אז שאל הנביא, עד מתי? אמר, עד דעת בזוזה ובזוזה ובזוזה, זאת אומרת, עד שיהיו שני חורבנות, פרש רשי, ואז יהיה בסדר. זאת אומרת, שבזמן חזקיהו מלך יהודה, היה אפשר שחזקיהו יהיה מלך המשיח, אם הוא אישית היה אומר שירה. השירה של העם לא מספיקה. מה שאין כן, אחרי שני חורבנות, גם אם המנהיג הדתי לא רוצה לומר שירה, אבל זה שהעם רוצה לומר שירה, זה מספיק כדי להביא גאולה לישראל. אז אשרינו, שפחות בדורנו, גם אנחנו אומרים שירה, העם, וגם הפוסקים אמרו שצריך לומר שירה, ובזה תיקנו את חטא הקדמונים, וזוכים לגאולה שלמה.